הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בהלכות תלמוד תורה בפרק השביעי והאחרון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על ענייני נידוי, והקשר להלכות תלמוד תורה הוא בעקבות מה שבפרק הקודם הביא הרמב״ם, שמי שמבזה תלמיד חכם חייב נידוי, הרי בהמשך לזה הוא כותב את דיני נידוי, ומכיוון שאוחזים בהלכות תלמוד תורה, הרי הוא פותח תחילה בדיני נידוי תלמיד חכם, ואחר כך הוא מבאר איך עושים את הנידוי, מה הדין של המנודה, מה הדין של המוחרם, ואיך מתירים את הנידוי. פותח הרמב״ם בהלכה א', חכם זקן בחוכמה, חכם שהוא מופלג בחוכמה, וכן נשיא, נשיא הסנהדרין, או אב בית דין, המשנה לנשיא הסנהדרין, שסרח, שהוא קלקל, חטא, אין מנדים אותו בפרסיה לעולם. לא מנדים אותו לעולם בפומבי, גם אם הוא חטא כמה וכמה פעמים, משום חילול השם. אלא אם כן עשה כירובם בנבט וחבריו, שחטאו והחטיאו את הרבים בעבודה זרה. אבל כשחטא שר חטאות, מלכין אותו בצינה. אם תלמיד חכם חטא בחטאות אחרים שלא חייבים עליהם נידוי, אלא רק מלכות, אז את המלכות עושים בצינה. שנאמר, כתוב בהושע, וחשלת היום, וחשל גם נביא עמך לילה. אף על פי שקשל, כסהו כלילה. אם מי שקשל הוא נביא או חכם, הרי צריך לחסות את החטא שלו על ידי זה שעושים את העונש בצינה, כדי שלא יהיה חילול השם. ואם הוא חטא חטא שחייבים עליו נידוי, ואומרים לו, בלשון הפסוק במלאכים, היכבד ושב בביתך, שמור על כבודך ותשב בביתך, וכך מרמזים לו את עניין הנידוי, עושים את זה בצינה. ועוד דין שבו שונה נידוי של תלמיד חכם, וכן כל תלמיד חכם שנתחייב נידוי, אסור לבית דין לקפוץ ולנדותו במהרה, לא מזדרזים לנדות אותו, אלא בורחים מדבר זה ונשמטים ממנו, משתמטים מלנדות תלמיד חכם, וחסידי החכמים היו משתבחים שלא נמנו מעולם לנדות תלמיד חכם, ככה אומר רב פאפה במסכת מועד קטן. אף על פי שנמנין להלקותו אם נתחייב מלכות, אם הוא יתחייב מלכות מהתורה, אז מלכים תלמיד חכם, ואפילו מכת מרדות נמנין עליו להקותו, גם אם הוא עבר על איסור דרבנן, הרי מקים אותו מכת מרדות, שאילו מלכות מדרבנן. אבל בכל אופן, לנדות, משתדלים לא לנדות אותו, כי נידוי הוא יותר חמור ויותר מבזה, ולא רוצים לבזות את התלמיד חכם. איך עושים את הנידוי בפועל? ב' וכיצד הוא הנידוי? אומרים, פלוני יהה בשמטה. שמטה זהו נידוי בארמית. יש שיטה ששמטה זה נידוי בדרגה יותר חמורה, אבל הרמב״ם סובר שזה אותו דבר, אלא זוהי אותה מילה בארמית. וכך מנדים אותו שאומרים שהוא יהיה בשמטה, ואם נידו בפניו, אומרים פלוני זה בשמטה. אם זה בפניו, אז אומרים לו, פלוני זה בשמטה. והחרם, אומרים לו, פלוני מוחרם. וארור, אם משתמשים במילה ארור, בו עלה, בו שבועה, בו נידוי. המילה ארור יכולה לשמש בשלושה אופנים, תלוי מה הכוונה. יכולה לשמש כקללה, ואם אדם מקלל את חברו במילה ארור, הרי הוא עובר על איסור קללת חברו. אם נשבעים במילה ארור, כגון שאומרים פלוני יהיה ארור, אם הוא עשה כך או לא עשה כך והוא אומר אמן, חל על זה דין שבועה, ואם החכם משתמש במילה ארור כדי לנדות אותו, הרי חל כאן דין נידוי. ג' וכיצד מתירין הנידוי או החרם, אומרים לו שרוי לך ומחו לך, מותר לך הנידוי והם אוכלים לך על הנידוי. ואם יתירו שלא בפניו, אומרים פלוני שרוי לו ומחו לו. ואיך באמת מתבטא העניין של הנידוי בצורה מעשית? דלד, מהו המנהג שינהג המנודה בעצמו ושנוהגים עמו? באמת דיני הנידוי חלים הן על המנודה עצמו והן על סביבתו שצריכה להתרחק ממנו. מנודה, אסור לספר, להסתפר ולחבס כאבל כל ימי נידויו, אף על פי שלא כתוב פה איסור נעילת הסנדל כאבל. ואין מזמנים עליו, לא מצרפים אותו לזימון לברכת המזון, ולא כוללים אותו בעשרה לכל דבר שצריך עשרה, כתפילה בציבור וכדומה, אם כי לא כתוב שהוא לא יכול להיות בבית הכנסת בשעה שיש עשרה חוץ ממנו, הרי הוא יכול להיות שם ולהתפלל איתם, ולא יושבים עמו בארבע אמות, אסור לשבת איתו, וכתוב גם לא לעמוד איתו בארבע אמות, צריך להתרחק ממנו מרחק של שני מטרים. אבל שונה הוא לאחרים ושונים לו, הוא יכול ללמד אחרים, אחרים יכולים ללמד אותו תורה, ונזכר וסוחר, הוא יכול לעבוד אצל אנשים אחרים, והוא יכול לזכור אנשים אחרים שיעבדו אצלו, ואם מת בנידויו, בית דין שולחים ומניחים אבן על ארונו, כלומר שהם רוגמים אותו. לפי שהוא מובדל מן הציבור, הוא נשאר כך מובדל גם אחרי מותו, ואין צריך לומר שאין מספידים אותו ואין מלווים את מיטתו, לא נותנים לו את הכבוד הזה. אלו הדינים של מנודה. היי, יותר עליו המוחרם, המוחרם דיני ההרחקות ממנו הם חמורים יותר, שאינו שונה לאחרים ואין שונים לו. אי אפשר גם ללמוד איתו תורה יחד. אבל שונה הוא לעצמו שלא ישכח תלמודו. היה אפשר לחשוב שמכיוון שהוא מוחרם, הרי הוא מוחרם גם מהתורה הקדושה, אז מותר לו כן ללמוד לעצמו שלא ישכח תלמודו. ואינו נזכר ואין נזכרים לו, ואין נושאים ונותנים עמו, לא מתעסקים עמו בכל העניינים הממוניים, ואין מתעסקים עמו אלא מעט עסק כדי פרנסתו. צריך לדאוג בכל אופן שהוא יוכל להתקיים, לקיים את משפחתו, אז מעט עסק כדי פרנסתו מותר להתעסק איתו. הלכה ו', מי שישב בנידוי 30 יום ולא ביקש להתירו, מנדים אותו שנייה. אם הוא ישב 30 יום בנידוי ולא התחרט, לא חזר בו מהדבר שבגללו נידו אותו, ולא ביקש שיתירו אותו, אז מנדים אותו שוב פעם, לעוד 30 יום. ישב 30 יום אחרים ולא ביקש להתירו, מחרימין אותו. החרם אם כן מגיע לאדם שכבר נידו אותו פעמיים ולא חזר בו, אז מחרימים אותו ועושים את הנידוי בצורה יותר חמורה. ואיך מתירים את הנידוי? הלכה זין, בכמה מתירים הנידוי או החרם? בשלושה, אפילו הדיוטות. ויחיד מומחה מתיר הנידוי או החרם לבדו. כמו בעניין התרת נדרים, כך גם כאן שלושה אנשים אפילו הדיוטות שהם לא חכמים גדולים בחוכמת התורה, אבל הם מבינים על מה מדובר, יכולים להתיר, הם נחשבים כבית דין, ויחיד מומחה, יחיד שהוא חכם, יכול להתיר לבדו. ויש לתלמיד להתיר הנידוי או החרם, ואפילו במקום הרב, אף על פי שלעניין התרת נדרים, הרי במקום הרב אין לתלמיד רשות להתיר, הרי כאן שהדבר דחוף כדי להרשות לאותו מוחרם ומנודה, לאפשר לו כבר לחזור לחברת בני אדם, הרי התירו גם לתלמיד להתיר במקום הרב. הלכה ת', וכאן מאוד מעניין, הלכה ח' חסרה כמעט בכל דפוסי הרמב״ם, וזה באמת דבר לא רגיל, יש אומרים שזה מרמז, מדובר פה בדיני חרם, אז את החטא שמרמז על החרם לא הכניסו כאן. בכל אופן הלכה ת', שלושה שנידו והלכו להם, וחזר זה מדבר שנידו בגללו, באים שלושה אחרים ומתירים לו, כאשר שלושה אנשים נידו אותו, והוא חזר בו מהדבר שהוא התחייב עליו נידוי, הרי אם הם נמצאים כאן, הוא חייב להתיר את הנידוי אצל אותם אלה שנידו אותו. אבל אם הם הלכו, הוא יכול להתיר גם אצל אנשים אחרים, באים שלושה אחרים ומתירים לו. הלכה י', מי שלא ידע מי נידהו, ילך לו אצל הנשיא ויתיר לו נידויו. אדם שלא יודע מי שנידה אותו, הרי רק נשיא הסנהדרין בכבודו בעצמו יכול להתיר לו את נידויו. וכאן נשאלת השאלה, הרי הרמב״ם כתב קודם שאם השלושה שנידו אותו הלכו להם, הרי יכולים להתיר לו גם שלושה אחרים. והוא כתב קודם שגם שלושה הדיוטות יכולים להתיר לו. אם כן, מה הבעיה? אם הוא לא יודע מי נידה אותו, שילך לשלושה אנשים והם יתירו לו את נידויו. מבאר עליכם משנה שקודם מדובר, כפי שהרמב״ם כותב בפירוש, כאשר הוא חזר מדבר שנידו בגללו, שהוא תיקן את אותו דבר, ובעצם אין סיבה יותר שהוא יהיה בנידוי, אלא שצריך שלושה אנשים שיאשרו את זה ויורידו את הנידוי. אבל כאן מדובר כאשר הוא פגע בתלמיד חכם, והוא לא יודע במי הוא פגע, ולא מספיק שהוא חוזר בו, הוא חייב לפייס אותו, כל זמן שהוא לא פייס אותו, הרי לא יכול להתבטל ממנו הנידוי. הסיבה שבגללה נידו אותו עדיין שרירה וקיימת, וכדי לבטל כזה מנידוי, זה יכול לבטל רק נשיא הסנהדרין בכבודו ובעצמו. הלכה י' א', נידוי על תנאי, אפילו על פי עצמו, צריך הפרה. אם הוא תלה את הנידוי רק אם יקרה דבר מסוים, ואפילו אם הוא זה שעשה את הנידוי על עצמו, בכל אופן צריך להפר את אותו נידוי, גם במקרה שהתנאי אמנם יתקיים, ולכאורה אין סיבה לנידוי, הרי הנידוי הזה צריך הפרה, ודוגמה לעניין, הנידוי שיהודה לקח על עצמו כאשר הוא רצה לקחת את בנימין למצרים, והוא אמר ליעקב, אם לא אביא אותי ולך וחטאתי להביא כל הימים, שהוא לקח על עצמו נידוי בתנאי, ואף על פי שהוא החזיר את בנימין, בכל אופן הוא נשאר בנידוי. תלמיד חכם שנידע עצמו, ואפילו נידע עצמו על דעת פלוני, אפילו אם הוא עשה את הנידוי רק בתנאי שחכם פלוני יסכים, ואפילו על דבר שחייב עליו נידוי, הרי זה מפר לעצמו. הוא יכול להפר את הנידוי שהוא לקח על עצמו, אף על פי שסתם כך אדם, גם תלמיד חכם, לא יכול להפר נידוי שאחרים נידו אותו, אבל כאשר הוא זה שנידע, הוא יכול להפר לעצמו את הנידוי. שואל הרייבד על הרמב״ם, אם כך, מדוע יהודה נשאר בנידוי? הרי הוא זה שלקח על עצמו את הנידוי, הוא יכל להפר לעצמו. יהודה הרי בוודאי היה חכם. מבאר הכסף משנה שדברי הרמב״ם האלו מדברים רק כאשר הנידוי לא נוגע לאנשים אחרים, אבל כאן שההתחייבות של יהודה הייתה כלפי יעקב, בכזה מקרה הוא לא יכול להפר בעצמו את הנידוי. הלכה י"ב, מי שנידו בחלום, אפילו ידע מי נידה, הוא אדם מסוים שהוא מכיר, נידה אותו בחלום, צריך 10 בני אדם ששונים הלכות להתירו מנידויו. אף על פי שבדרך כלל דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים, וכפי שהרמב״ם עצמו פוסק במקום אחר, הרי כאן ייתכן שזה איזשהו סימן משמיים, שהוא באמת עשה דבר לא טוב, שהוא צריך להיות בנידוי בגללו, ואפשר להחשיב את מי שמנדה אותו כשליח של הקדוש ברוך הוא, ולכן צריך 10 בני אדם ששונים הלכות שהשכינה שורה עליהם כדי להתירו מנידויו. ואם לא מצא 10 ששונים הלכות, תורח אחריהם עד פרסה, עד 4 קילומטרים צריך לחפש אותם. לא מצא, מתירים לו אפילו 10 ששונים משנה. לא מצא, מתירים לו 10 שיודעים לקרות בתורה. בתורה שבכתב, לא מצא, מתירים לו אפילו 10 שאינם יודעים לקרות. לא מצא במקומו 10 יהודים בכלל, מתירים לו אפילו 3 את אותו נידוי שנידו אותו בחלום. הלכה י' ג', מי שנידו בפניו, אין מתירים לו אלא בפניו. מבאר הרן, כשיתירו לו שלא בפניו, הרי ייתכן שהוא לא ידע שיתירו לו, והוא רואה שהאנשים כבר מתקרבים אליו, והוא חושב שהם מזלזלים בעניין הנידוי, לכן צריך להתיר לו בפניו. נידו שלא בפניו, מתירים לו בפניו, ושלא בפניו. כאשר הנידוי היה שלא בפניו, אז הוא מבין שגם האתרה יכולה להיות שלא בפניו, וכשהם מתקרבים אליו, הוא מבין שהייתה האתרה. ואין בנידוי להפרה כלום, אפילו לא רגע, אלא מנדין ומתירין ברגע אחד כשיחזור המנודה למוטב. הנידוי לא חייב להיות כעונש שיקח זמן מסוים, אלא ברגע שהוא חוזר למוטב, מבטלים את הנידוי. ואם ראו בית דין להניח זה בנידוי כמה שנים, מניחים כפי רישו. אם יש פה רשע מאוד חמור, הרי בית דין כן יכולים להניח אותו בנידוי כמה שנים, כפי שהגמרא מספרת שהיה אדם שהשאיר אותו בנידוי 3 שנים. וכן אם ראו בית דין לאחרים לזה לכתחילה. למדנו קודם שהחרם הגיע רק כאשר נידו אותו 20-30 יום והוא לא חזר בו, אז מחרימים אותו. אבל אם אדם עשה מעשה כל כך חמור, שבית דין רוצים להחרים אותו לכתחילה, בלא הקדמת נידוי, הם יכולים. ולאחרים מי שיוכל עמו ושותה עמו, או מי שיעמוד עמו 4 אמות, מי שמפר את הנדר הם רוצים, מי שמפר את החרם, הם רוצים גם אותו לאחרים, מחרימין כדי לייסרו וכדי לעשות סייג לתורה, עד שלא יפרצו החוטים. אם זה מצב שבו חייבים לעשות סייג, יש פרצה, אנשים חוטים, הרי מותר לבית דין ללכת לו לפי הכללים שבדרך כלל, שהכללים שקיימים בדיני נידוי וחרם. וכעת חוזר הרמב״ם לעניין החכם שמנדה לכבודו כאשר פגעו בכבודו. הוא כותב כך, אף על פי שיש רשות לחכם לנדות לכבודו, אינו שבח לתלמיד חכם להניג עצמו בדבר זה. אלא מעלים אוזניו מדברי עם הארץ, ולא ישית ליבו להם, כעניין שאמר שלמה בחוכמתו בקהלת, גם לכל הדברים אשר ידברו, אל תיתן ליבך. וכן היה דרך חסידים הראשונים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא עוד, אלא שמוכלים למחרף וסולחים לו. לא רק שהם לא עונים לו, אבל הם מקפידים עליו בלב, אלא שמוכלים לו לגמרי. וחכמים גדולים, זה רבי יהושע בן לוי, היו משתבחים במעשיהם הנעים ואומרים שמעולם לא נידו אדם ולא החרימו לכבודם, וזוהי דרכם של תלמידי חכמים שראוי ללך בה. באמת דברים אמורים שמותר לאדם למחול על כבודו גם כשהוא תלמיד חכם, ולא רק שמותר אלא ראוי כך לעשות, כשביזהו או חרפהו בסתר. אם הוא ביזה אותו בסתר, זה הביזיון רק שלו, הרי מותר לו למחול על זה. אבל תלמיד חכם שביזה הוא או חרפו האדם בפרסיה, אסור לו למחול על כבודו. ואם מחל נענש שזה ביזיון תורה, כאשר זה בציבור, הרי הוא ביזה את כבוד התורה, וכבר לתלמיד חכם אין את האפשרות למחול על אותו ביזיון. אלא נוקם ונותר הדבר כנחש, כפי שהנחש כשהוא נושך הרי אין לו שום הנאה והוא עושה את זה רק לקיום ציווי הקדוש ברוך הוא ואתה תשופנו עקב, כך החכם צריך לנקום ולנטור על כבודו, לא ככבוד אישי שלו, אלא על ביזיון התורה, ולעשות את זה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, והוא עושה את זה עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. בריך רחמנה דסיין, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו, וכאן מסתיימות הלכות תלמוד תורה. אנחנו פותחים עתה ברמב״ם, בהלכות עבודת כוכבים וחוקות עובדיה, או לפי גרסה אחרת, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים. הרמב״ם כדרכו בתחילת כל הלכות מונה את המצוות שכלולות בהלכות האלו. נראה עכשיו את המצוות בקצרה והדברים יבוארו בהרחבה בגוף ההלכות. יש בכללן בהלכות עבודה זרה 51 מצוות, שתי מצוות עשה ו-49 מצוות לא תעשה וזהו פרטן. א', שלא לפנות אחר עבודה זרה, לא לערער בעבלים שלה. ב', שלא לתור אחר עירור הלב וראיית העיניים, שאדם לא יעשה כל מיני חקירות פילוסופיות בליבו, וכמובן לא יסתכל במקומות שאסור להביט בהם. ג', שלא לגדף, לא לקלל את הקדוש ברוך הוא. ד', שלא לעבוד אותה את העבודה זרה כדרך עבודתה. ה', שלא ישתחווה לה לעבודה זרה, גם אם זה לא דרך עבודתה. ו', שלא לעשות פסל עבודה, לעצמו שלא יהיה לו פסל, זין שלא לעשות פסל אפילו לאחרים, ח' שלא לעשות צורות אפילו לנוי, אפילו ליופי, צורות של אנשים ודברים אחרים שאסורים, ט' שלא להדיח אחרים אחריה, לא להדיח רבים אחרי עבודה זרה, י' לשרוף עיר הנידחת, י' א' שלא לבנותה, באם רוב העיר הם עובדי עבודה זרה, היא הופכת להיות עיר הנידחת, י' ב' שלא לענות מכל ממונה, של עיר הנידחת, י' ג' שלא להסית יחיד לעובדה לעבוד עבודה זרה, י' ד' שלא לאהוב המסית, ת' ו' שלא לעזוב שנאתו, ת' ז' שלא להצילו את המסית, י' ז' שלא ללמד עליו זכות, י' ח' שלא יימנע מללמד עליו חובה, ועד כאן בענייני המסית, י' ט' שלא להתנבא בשמה של עבודה זרה, ח' שלא לשמוע מן המתנבא בשמה, ח' א' שלא להתנבא בשקר ואפילו בשם השם, חף ב' שלא לגור מהריגת נביא שקר, לא לפחד מלהרוג אותו. חף ג' שלא להישבע בשם עבודה זרה. חף ד' שלא לעשות אוב. חף ה' שלא לעשות עידוני, אלו דרכים שונות של דרישה אל המתים. חף ו' שלא להעביר למולך, לא להעביר את בנו מעל מדורות האש לעבודה זרה. חף ז' שלא להקים מצבה, זוהי אבן גדולה שהיו מתקבצים מסביבה לעבודה זרה. כף ח' שלא להשתחוות על אבן מסקית, אבנים ששטוחות על הרצפה, לא להשתחוות עליהם אפילו להשם, אלא בבית המקדש. חפתת שלא להיטה אשרה, זהו אילן מיוחד שקשור מענייני עבודה זרה. למד, לאבד עבודה זרה, וכל הנעשה בשבילה. כל הדברים שקשורים לעבודה זרה, גם אותם לאבד. למד א', שלא לענות בעבודה זרה ובכל משמשיה. למד ב', שלא לענות בציפוי נאבד, גם הציפוי של עבודה זרה לא ליהנות ממנו. למד ג', שלא לכרות ברית לעובדי עבודה זרה. למד ד', שלא לחון עליהם, שלא יהיה להם נשיאת חן בעינינו. למד ה', שלא ישבו בארצנו. למד ו', שלא להידמות במנהגותם ובמלבושם של עובדי עבודה זרה. למד ז', שלא לנחש שלא על פי דברים שקורים ננחש את העתידות, למד ח' שלא לקסום, לא לעשות כל מיני קסמים ודרכם לחשב את העתידות, למד ט' שלא לעונן, לא לקבוע על פי עונות השמיים, אסטרולוגיה, מם שלא לחבור, חבר, שלא ללחוש כל מיני לחשים ולחשוב שבזה ניצלים ממזיקים, ממלף שלא לדרוש אל המתים, ממבט שלא לשאול באוב, ממגימל שלא לשאול בעידוני. קודם היו האיסורים שלא לעשות את הדברים הללו, וכעת שלא לשאול מהעושה אותם, לא לשאול אותו שאלות מהמתים, ממדלת שלא לחשף, ממי שלא להקיף פעת ראש להשאיר פעות, ממוו שלא להשחית פעת זקן, ממזין שלא יעדי איש עדי אישה, ממחת שלא תעדי אישה עדי איש, הכוונה היא לתכשיט או לבגד, ממתת שלא לכתוב קעקה, שלא לקעקע כתובות בבשרנו, נון שלא להתגודד, לא לשרוט את עצמו על מת, נון א' שלא לעשות כורחה על מת, וביור כל המצוות האלו בפרקים אלו, וכאן אנחנו מגיעים לפרק הראשון מהלכות עבודה זרה, זהו פרק מרתק שבו הרמב״ם מבאר איך הגיעו האנשים לשטות כזו לעבוד אלילים מעץ ומאבן, והרמב״ם מבאר שזוהי טעות נוראה שהשתלשלה דווקא אצל האנשים שהאמינו בקדוש ברוך הוא. פותח הרמב״ם בהלכה א', בימי אנוש, בנו של שט ונכדו של אדם הראשון, טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור. הדעה שלהם נהייתה דעה טיפשית, ואנוש עצמו מן הטועים היה. אנוש עצמו היה מן הטועים, כתוב בתורה, אז אוכל לקרוא בשם השם, אומר רשי, אז עשו משמו של השם חולין, שגם את האלילים החשיבו אותם כאילו בשם השם, כאילו הם עצמם יש להם כוחות אלוקיים. וזו הייתה טעותם. אמרו, הועיל והאלוקים ברא כוכבים אלו, וגלגלים להניג את העולם, ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו. הם אמרו שהקדוש ברוך הוא זה שברא את הכוכבים, ואת הגלגלים שבהם קבועים הכוכבים, ודרכם הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל המציאות של העולם, הרי המסקנה המתבקשת שראויים הם לשבחם ולפערם, ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון הקל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך, כשם שמישהו שמכבד את העבדים והשרים של המלך, זהו כבוד למלך עצמו, כך רצונו של הקדוש ברוך הוא שיכבדו את הכוכבים והמזלות והגלגלים, שדרכם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא נותן להם כבוד, אז כשאנחנו מכבדים אותם, זהו כבוד כביכול לבורא. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קורבנות, ולשבחם ולפערם בדברים, ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. הם חשבו שבכך הם ממלאים את רצון הבורא, כפי שהם הבינו בדעתם המשובשת. וזה היה עיקר עבודה זרה, וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה. לא שהם אומרים שאין שם אלוקה אלא כוכב זה, הם לא חשבו שאין אלוקים והכוכב הוא האלוקים, אלא הם חשבו שכדאי לעבוד את הכוכב בתור שר גדול של הקדוש ברוך הוא. הוא שירמיהו אומר, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יעתה, לך ראויה המלוכה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. כל חכמי הגויים ומלכיהם יודעים שאין כמוך האלוקים, ובאחת עיוורו ויחסלו, הבערות שלהם היא שמוסר אבלים עצו, שמייסרים את האנשים ואומרים להם שהם צריכים לעבוד את האבלים ואילו האלילים מעץ. כלומר, הכל יודעים שהטעו לבדיך, אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל לעבוד את אותם כוכבים ומזלות רצונך הוא. אם כן, מה שהביא לטעות של עבודה זרה הייתה באנשים שהכירו בכך שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם והוא זה שמנהל אותו, רק הם חשבו שמכיוון שהוא מנהל אותו דרך הכוכבים וגלגלי השמיים, הרי מכבודו של הקדוש ברוך הוא שיעבדו את אותם כוכבים ומזלות. ואם כן, יש כאן פשוט טעות נוראה שהביאה אותם לעבוד את אותם כוכבים. מדוע זה באמת טעות? מדוע זה לא דומה למלך שכאמור כבודו הוא שיכבדו את השרים שלו? התשובה היא שלשרים של המלך יש בחירה חופשית, והמלך גם מאציל להם סמכויות, והם יכולים להחליט על דברים, ולכן יש סיבה לכבד אותם ולהודות להם. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא לא מאציל סמכויות. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לבדו, והכוכבים והמזלות הם מכשירים בידיו של הקדוש ברוך הוא, כגרזן ביד החוצב בו. כפי שברור הדבר שכשנגר עשה לנו שולחן, אנחנו לא נודה למסור, כי המסור הוא רק לי ביד החוצב. הנגר, אנחנו את כל הכבוד וההודיה והשבח אנחנו ניתן לנגר, כך ברור הדבר שאין שום טעם להודות ולהשתחוות לכוכבים ולמזלות, ולכן הדבר גם אסור באיסור חמור. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' את המשך התהליך של הטעות. ואחר שערכו הימים, עמדו בבני האדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה להם ואמר להם, עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים, והקריבו לו קורבנות, ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל, ועשו צורתו, כדי להשתחוות לו כל העם, הנשים והקטנים, ושאר עמי הארץ. זה התחיל עם אנשים שלא המציאו דברים, אלא פשוט טעות נוראה, אבל הם חשבו שהם עושים את רצון הקל בכך שהם אומרים לעבוד את הכוכבים. אבל אחר כך הגיעו כבר נוכלים, הגיעו נביאי שקר, והם אמרו שהקדוש ברוך הוא אמר להם שצריך לעבוד את אותם כוכבים. ואותם נביאי שקר, ממשיך הרמב״ם, הוא מודיע להם צורה שבדה מליבו. ואומר, זוהי צורת הכוכב הפלוני שהודיעו בנבואתו, והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי הערים ועל הגבעות בכל מיני מקומות מרכזיים, ומתקבצים ומשתחווים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה למי שעובד אותה ומראה למי שמזלזל בה וראוי לעובדה ולהירה ממנה. וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך וכך, ואל תעשו כך וכך. אז זה הכל מאותם נביאי שקר שאמרו לאנשים שהקדוש ברוך הוא אמר להם לעבוד את אותם כוכבים, ושדרך זה יהיה להם טוב בחיים. ואחר כך יש שלב נוסף, והתחילו כוזבים אחרים, נביאי שקר אחרים, לעמוד ולומר שלא הקדוש ברוך הוא אמר להם לעבוד את הכוכב, אלא שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך, שליח הקל, דיבר עמהם ואמר להם, עבדוני בכך וכך. הכוכב עצמו אמר להם, הם טענו שצריך לעבוד אותו, והודיע להם דרך עבודתו. הכוכב הודיע להם את דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך. ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להם ולהשתחוות. וכיוון שערכו הימים, נשתקח השם הנכבד והנורא של הקדוש ברוך הוא מפי כל היקום ומדעתם, ולא יכירו. הם כבר מרוב שהתרגלו להשתחוות ולעבוד את הצורות, הם שכחו מהקדוש ברוך הוא, ונמצאו כל עם הארץ, האנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן, והאיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה, ולעובדה, ולהישבה בשמה. והחכמים שהיו בהם, כגון כהניהם וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוקה, אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותם. הצורות האלה נעשו לשמם ולדמותם בדמות של אותם הכוכבים. אבל צור העולמים, הקדוש ברוך הוא שהוא החוזק של העולם, לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך, כתוב בתורה, והתהלך חנוך את האלוקים, ומתושלח שהיה צדיק, נוח, שם ועבר, ממש אנשים בודדים, אבל הרוב הגדול, רובם ככולם של אנשי העולם, עבדו את האלילים, ויש כאן חלוקה כזו בין החכמים לבין שאר העם. כולם שכחו מהקדוש ברוך הוא. החכמים ידעו שהצורות הם לזכר הכוכבים, ומהקדוש ברוך הוא, שהוא זה שברא את הכל, הם שכחו, ואילו שאר העם, אפילו על הכוכבים הם לא ידעו, הם כבר התרגלו לעבוד את אותם צורות, את אותם אלילים מעץ ואבן, ומבחינתם הרי הם היו האלילים. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל, הזמן הלך ונמשך, עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא העמוד של העולם מבחינה רוחנית, כל העולם הרוחני נשען עליו. אם כן, אם נסכם את הטעויות שהיו בעניין העבודה זרה, זה התחיל עם אנשים שבאמת רק טעו, הם האמינו בקדוש ברוך הוא, רק הם חשבו שהקדוש ברוך הוא עצמו רוצה שיכבדו את השרים הגדולים שלו, והם הכוכבים וגרמי השמיים. אחר כך הגיעו נביאי שקר ואמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה להם לעבוד את אותם כוכבים, ואחר כך הגיעו עוד נביאי שקר ואמרו שהכוכבים עצמם אמרו להם שצריך לעבוד אותם, וגם הם נתנו כל מיני צורות, והם אמרו שאותם צריך לעשות, כי הצורות האלה מזכירים, הם לזכר אותם כוכבים, וכשנמשך הזמן, הרי האנשים שכחו את הקדוש ברוך הוא. האנשים הפשוטים התחילו לעבוד את העצים והאבנים, וחשבו שהעצים והאבנים עצמם הם האלילים, והחכמים שבהם ידעו שהעצים והאבנים מזכירים את הכוכבים, אבל את הקדוש ברוך הוא כולם שכחו עד שהגיע אברהם אבינו. הלכה ג', כיוון שנגמל איתן זה, אברהם אבינו שהוא התוקף החוזק של העולם, אברהם אבינו נגמל מחלב אמו בגיל 3, התחיל לשוטט בדעתו, לחקור, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, ביום הוא ראה את השמש, בלילה את הירח והכוכבים, והיה תמה, האיך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו, הוא ראה את גלגל השמיים, את השמש זורחת ושוקעת, וכל הירח והכוכבים, והרי הם דברים מוגבלים, ודברים מוגבלים גם הכוח שלהם מוגבל, מישהו צריך שיסבב אותם ויניג אותם, וחייב להיות שיש משהו מעליהם, אבל ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, מישהו שיסביר לו מי הוא זה שמנהיג את כל העולם הזה, אלא מושקע שקוע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים, ואביו ואמו, כן, תרח ואשתו, וכל העם עובדי עבודה זרה, והוא עובד עמהם, בתחילה אברהם אבינו גם עבד איתם, הוא עשה את מה שכולם עושים, אבל וליבו משוטט ומבין, הלב שלו משוטט בשמיים ובכל מקום, והוא מתבונן וחוקר, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוקה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו, אין עוד שום דבר אחר שיש לו כוחות משל עצמו, הקדוש ברוך הוא זה שמנהיג את הכל, וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זו, שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שעבד האמת מדעתם. הוא הבין את מה שהרמב״ם כתב לנו מתחילת הפרק, שמה הביא האנשים כביכול חכמים לשטות כזאת, זוהי העובדה שהם התחילו לעבוד את הכוכבים והמזלות, עד שהם איבדו את האמונה בקדוש ברוך הוא. ובין 40 שנה, הכיר אברהם את בורו. זה רבד מיד משיג, שידוע מחזל שבין 3 שנים הכיר אברהם את בורו, מבאר הכסף משנה, שכפי שהרמב״ם כתב קודם, בגיל 3 הוא התחיל להתבונן בדברים ולהשיג אותם, ובגיל 40 הוא הגיע לשלמות ההכרה, כפי שנאמר, בין 40 לבינה. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים. פה הפלא הגדול באברהם אבינו, שלא רק שהוא עצמו כילד הבין שכל העולם מסביבו טועים, והוא הגיע להכרה שיש קדוש ברוך הוא אחד, מופשט ואינסופי, שהוא זה שמנהל את כל העולם, חייב להיות הקדוש ברוך הוא, כל כך היה ברור לו הדבר, שהוא לא הסתפק באמונה הזו לעצמו, אלא הוא התחיל להפיץ אותה בעולם, כנגד כל העולם, והוא התחיל להשיב תשובות, הכוונה היא להשיג השגות על עובדי העבודה זרה, ולערוך דין עמהם, להתווכח איתם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. והוא לא רק דיבר, הוא גם עשה, ושיבר הצלמים, כידוע שהוא ניתץ את אלילי אביו, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד, אלא לאלוקה העולם. ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיקירו כל הברועים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא ייתו בהן כל העם, כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוקה אלא אלו. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו, המלך נמרוד, שמרד בקדוש ברוך הוא, השליך אותו לכבשן האש, ונעשה לו נס, הוא יצא חי מכבשן האש, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוקה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם, מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר, ויקרא שם בשם השם כל עולם, אומרים חזל, אל תקרא ויקרא, אלא ויקרי, מלמד שיקרי אברהם את שמו של הקדוש ברוך הוא אצל כל אלו שהיו שם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. אברהם מגייר את האנשים ושרי את הנשים, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה של אמונה בקדוש ברוך הוא, וחיבר בו ספרים. הגמרא אומרת מסכת עבודה זרה, שאברהם חיבר ספר על עבודה זרה שיש בו 400 פרקים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, מחזיר את העם לדרך האמת, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד. גם יעקב קיבל את הידיעה על הקדוש ברוך הוא, וגם הוא קיבל את המינוי ללמד את שאר העם, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, את כל הבנים שלו הוא לימד, כולם היו צדיקים, אבל והבדיל לוי ומינה הוא ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. לוי קיבל את המינוי להיות אחראי ללמד את דרך השם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלימוד, שבט לוי נהיה אחראי על עניין הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, הדבר הזה של אמונה בקדוש ברוך הוא והעבודה אותו, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם, האומה של בני יעקב. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד עבודה זרה כמותם שם בגלות בין המצרים, הם למדו מהמצרים לעבוד עבודה זרה, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה, לא במצרים, וגם לא אחר כך בחטא העגל. וכמעט קט היה, עוד מעט זמן היה עובר, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העמים ותאייתם, לטעות שמובילה לעבוד עבודה זרה. ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים, ושלחו, כיוון שנתנבא משה רבינו, ובחר השם בישראל לנחלה, הכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עובדי עבודה זרה וכל התועים אחריה.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.